רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
השיר של האירוויזיון.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
השיר של האירוויזיון. ישראל באירוויזיון 2023. מצעד השיר של האירוויזיון יוצא לדרך ואתם יכולים להשפיע. כנסו לאתר radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את השיר שלכם לאירוויזיון. יום שלישי, 9 במאי, בשעה 17:00 נביא את המצעד השיר של האירוויזיון בהגשת שמוליק מושקוביץ. ישראל באירוויזיון 2023, רק ברדיו סול. תוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי י"ד באייר תשפ"ג, פסח שני תפתת לעומר, החמישה בחודש מאי שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם ועוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע אמור עם כבוד הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. נשמיע שירים לכבוד ל"ג בעומר שיחול ביום שלישי בשבוע הבא, וגם שירים על ירושלים, בירתנו הנצחית. ועוד משהו, פינת לשון, רגע של עברית, מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. האזנה נעימה.
מביט בך מתפעם על אבנייך שוב חולם מנסה להתקרב ולא יודע בליבך זהב טהור וחומה אותך תשמור על כותלך לב יהודי תמיד
אנחנו בשיר על ירושלים, ואנחנו נשמע עכשיו את הפתיח שלנו, של התוכנית לחד-הורית.
זכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה Ya hamol alaykhem la
כאמור, ל"ג בעומר יחול ביום שלישי הבא. ובכן, מה זה ל"ג בעומר? ובכן, בימי ספירת העומר, הימים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, נוהגים מנהגי אבלות שונים, ובל"ג בעומר, ביום ה-33 מאז ספירת העומר, מופיע ל"ג בעומר. הוא יום שמח וחגיגי. אגב, ל"ג בעומר תמיד חל ביוד ח' בייר. ואנחנו מציינים בין היתר את החג הזה, את ל"ג בעומר, בהדלקת מדורות. גם במשחקי חץ וקשת ובעלייה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. בכל הערים כמעט וגם בעולם עורכים תהלוכות אחדות. ובעיקר תהלוכות אחדות שמקיימים סניפים של חב"ד בכל העולם. רואים בהם ילדים מכל החוגים, דתיים, לא דתיים, צועדים יחדיו, ומשננים פסוקים ולומדים על ל"ג בעומר. שני אירועים משמעותיים יראו בל"ג בעומר. מגפה קטלנית השתוללה בין תלמידי רבי עקיבא וקטלה 24,000 תלמידים כעונש על חוסר כבוד הדדי ראוי בין התלמידים. המגפה פרצה בימים שלאחר חג הפסח ונמשכה עד ל"ג בעומר, עד ה-33 בעומר, כאשר בל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. וזה היה אירוע שמח, לכן אנחנו חוגגים את ל"ג בעומר ומפסיקים מנהגי אבלות. בל"ג בעומר נפטר גם רבי שמעון בר יוחאי, צדיק מתקופת התנאים שחיבר את ספר הזוהר. מה זה ספר הזוהר? ספר קבלי שמשמש כיסוד לחלק המיסטי של התורה. ביום פטירתו של רבי שמעון, ביום הפטירה שלו גילה לתלמידים שלו סודות תורה מיסטיים רבים, וציווה את תלמידיו לציין בכל שנה את יום פטירתו כיום שמחה. וגדולי החסידות מסבירים כי ביום הפטירה של הצדיק, אז הערה ממעשיו, תורתו ועבודתו משפיעים על תלמידים. כך בל"ג בעומר אנו חוגגים את חייו של רבי שמעון ואת גילוי הרובד הפנימי של התורה. ניגוני מירון עם חיליק פרנק. שמענו את חיליק פרנק, ועכשיו אנחנו נשמע את הנעימות, הניגונים של דניאל אהביאל. אהביאל, אהביאל, איזה שם. אנחנו ממשיכים לשמוע את חיליק פרנק בניגונים חסידיים. הרקע הניגונים של חיליק פרנק, אנחנו נעבור לפינת רגע של עברית. רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, שמשמשת יועצת לשון בתאגיד כאן, ולפני כן ברשות השידור מאז 1983. עורכת הפינה רגע של עברית, והשבוע נדבר על הביטוי לעז. לעז, ובכן, קורותיה של לעז כקורותיה של תקו. תקו. היה מי שדרש מעין דרש ואמר, לעז ראשי תיבות של המילים לשון עם זר, ואולם לעז מילה מכובדת ועצמאית, בת לשורש שיש בו שמות וגם פעלים, ויש לו מקבילות בלשונות שמיות אחרות. משמעותו המקורית של השורש, לשון זרה. ועם לועז במקרא הוא עם זר. אבל נראה שלעז הרחיבה את משמעותה והחלה לשמש גם במשמעות דברי גנאי. והמוציא לעז אומר דברי גנאי, מוציא לעז, לועז או מלעיז. ובכן, לעז וגם תקו אינן ראשי תיבות ואין מקום לכתוב אותם בגרשיים, אלא כל אחת מהן מילה שלמה. זה היה רגע של עברית על המילה לעז. Thank you. בעוד מספר דקות כבוד הרב אהרון בדיחי יעלה לשידור על פרשת השבוע, פרשנות, ולהחכים אותנו גם על ל"ג בעומר. מאזינים עיקריים, כבוד הרב אהרון בדיחי שליטה, רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל, נמצא איתנו, ואנחנו נשאל מספר שאלות על משמעות פרשת אמור בחומש ויקרא. כבוד הרב, ספר ויקרא מלא בתיאורי הקורבנות, שחיטתם, ניתוחם, הקרבתם על המזבח. לכאורה, כאילו זה נשמע כאילו אווירה של זלזול חלילה בבעלי החיים. לכאורה בית המקדש הוא כאילו כמו בית מטבחיים, חלילה אני אומר, אבל זה כאילו כל הפרשה, כל הספר מדבר על קורבנות. מה העניין, כבוד הרב? בבקשה.
שלום לך עמוס, שלום לכל המאזינים. אכן מי שקורא, מי שלומד את ספר ויקרא, יכול לקבל את הרושם שבית המקדש, כן, חלילה נשמע ונראה ואולי אפילו מריח, אם אדם מצרף לזה גם את חוש הריח, למעין בית מטבחיים, שהבהמות, החיות, נשחטות שם בצורה מאוד אינטנסיבית, מן הבוקר, מקורבן התמיד של בוקר ועד קורבן התמיד של ערב, ואכן לכאורה זה נשמע ומריח לא כל כך טוב. אולי נפתח בסיפורון קטן, אני השבוע, ישבה אצלי במשרד אמא יחד עם הבן שלה בר מצווה שהתחיל ללמוד את קטע הקריאה שלו, וגם שם זה הקטע עסק בקורבנות וכולי, והיא באמת עקבה בעניין אחרי הקריאה, טעמים, אבל בסוף היא באמת העירה לי במין ההוויית פנים, תראה, עדיף לא לפרש את הקטעים האלה כי זה לא כל כך סימפטי, זה שחיטה, זה האמת שאני קצת חייכתי, ועניתי לה בשאלה, האם גברתי אוכלת עופות, אוכלת בשר, סטייקים? היא כמובן השיבה בחיוך, בתשובה חיובית. אמרה לה, נו. אז טוב, היא באמת קצת, השאלה קצת בלבלה. אבל לא התכוונתי לבלבל אותה, אלא התכוונתי קודם כל, להבהיר לה אולי, או להמחיש לה, עד כמה אנחנו לא רואים את הדברים בפרספקטיבה רחבה. כלומר, כשאתה מסתכל על עצם הפעולה, אז בוודאי שאדם יכול להירתע, יכול אפילו לפעמים לחוש סלידה, אבל בסופו של יום הוא הרי אוכל את תוצרת השחיטה הזאת, ואוכל אותה בתיאבון רב ויותר מדי בתיאבון, לפי התזונאים והרופאים של היום. אז אם כן, המפתח הוא קודם כל להסתכל על הדברים במרחב הכללי שלו. דבר ש... ולהבין שעבודת הקורבנות היא הייתה עבודה מיוחדת מאוד, ולא סתם חכמים אמרו שהקורבנות מקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. המעמד הזה של הקרבת הקורבן הוא מעמד שהייתי קורא לו מרגש עבור אותו מקריב, בין אם זה חוטא, בין אם זה קורבן תודה והודאה לקדוש ברוך הוא.
זה גם מעמד קדוש, מעמד קדוש גם.
מעמד קדוש מאוד, כן. שכל מה שקרה שם נועד לרגש את האדם, והייתי אומר אפילו לזעזע את האדם, ולהעמיד אותו במידה מסוימת במקום אותה בהמה שנשחטת. זה, אבל את זה איננו יכולים לחוות בצורה שלמה, אלא כשיבנה בית המקדש. אבל בכל אופן, זה ברור שכשאנחנו, אם נרחיב את העירייה, אם ננסה להתבונן על המחזה כולו, האירוע כולו, אז אני מאמין שחלק מאיתנו, בוודאי אותן רגשות של רתיעה וסלידה, קצת התמוגגו. מעבר לכך, חכמים מספרים לנו שהיו ניסים בבית המקדש. בית המקדש זה לא היה כמו בית מטבחיים, חס ושלום. בבית המקדש היו ניסים, וכל מה שבדרך כלל מתנהל בצורה מסוימת ביום-יום, בבית המקדש היה משנה פנים, היה מקבל אופי ומהות אחרת. כן, ולמשל, לא היה ריח בבית המקדש. זאת אומרת, אותה פסולת, אותו לכלוך, אותו ריח, כל אותם תוצרים המתלווים לשחיטה אינטנסיבית של בהמות, היא לא בדרך נס. לנו קצת קשה להבין, אבל בכל אופן, נאמנים עלינו דברי חכמים, שריח לא היה שמה, והלכלוך בכל אותם תוצרי שחיטה ופירוק וכולי, נשטפו משם בצורה ניסית ומיוחדת. נכון שהיו כלים גשמיים ואמצעים גשמיים, אבל כנראה שהם פעלו בצורה ממש ממש ניסית, כך שהאווירה לא הייתה אווירה גשמית, לא אווירה מתבהמת, אלא בדיוק להפך. צריך גם להבין שהכהנים שעובדים את עבודת הקודש במקדש, הרי לא ייתכן שהם יתגשמו כל כך, הרי עיסוק אינטנסיבי כזה בשחיטות ובאכילת הבשר שהיה חלקם של הכהנים, הרי יכול לגרום לאדם להיות אדם ממש בהמי. אבל הכהנים, אנחנו יודעים שהם היו עדיני נפש. היו אנשים בעלי נשמה טהורה וקדושה וגבוהה, אז כנראה שהיה שם נס, וכל אותם תהליכים שבעולם החיצון הם בעלי אופי גשמי, כאן בבית המקדש הם קיבלו אופי אחר. אולי בהזדמנות הזאת אני רוצה להזכיר גם, הרב קוק כותב באחת מאגרותיו, שהמתבונן על הלכות שחיטה רואה את ההבדל בין היחס של התורה אל בעלי החיים לבין היחס של אומות העולם. אומות העולם, שהם רוצים לאכול, רוצים לספק את יצריהם, את אבותיהם, הם פשוט לוקחים בהמה, מהממים אותה או יורים בה ומנצחים ואוכלים. אצל עם ישראל זה לא כך. עד שהיהודי מגיע בכלל לשלב השחיטה, אומר הרב קוק, הוא צריך להעמיד סכין, הוא צריך לבדוק סכין בבדיקות הלוך וחזור, ולהביא אחר כך את הסכין לחכם שיבדוק ויוודא שהסכין אכן מתאימה, חדה וחלקה וכו'. הוא אומר, כל התהליך הזה שקודם לשחיטה, הוא גורם לאדם למחשבה אחרת, לכוונה אחרת, לגישה אחרת, להבנה שהוא הולך לעשות פה לא מעשה של סיפוק יצרים ותאוות, אלא משהו הרבה יותר עליון ונעלה. וכיוון שההכנה היא כזאת, אז גם הפעולה עצמה, היא לא מקבלת אופי חלילה של הריגה, של רצח, אלא להפך, של קידוש והעלאת, והעלאת ניצוצות הקדושה שחבויים באותה בהמה. ולסיום, אנחנו רואים בפרשה שלנו כמה וכמה מצוות המאירות לנו את היחס של התורה שלנו אל בעלי החיים. למשל, אחת המצוות
המופיעות... סליחה, כבוד הרב, כן.
לא, הכל בסדר. כן, אחת המצוות זה שור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. שזה מצווה נעלית ביותר. בדרך כלל, אדם רוצה שניים במחיר אחד, זאת אומרת, לשחוט ולספק את הכמות שהוא נזקק לה, אבל התורה מזהירה אותנו שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, על מנת א', שלא לסגל לעצמנו תכונה של אכזריות, שביום יום, כן, ודאי שאצל בני אדם, לעשות דבר כזה, זה דבר איום ונורא, עצם ההריגה היא איומה, אבל להרוג בן וילד ואימא או אבא, זה דבר נורא והיום. כן, אבל הרמב״ם, במורה הנבוכים, גם מאיר שלמרות שלבהמה אין שכל, אבל צער יש לה, וצער על בניה יש לה, ולכן אדם צריך להיזהר מאוד מאוד שלא לצער את הבהמה ברמה הזאת שהיא יכולה להצטער בה. כן? ויש עוד כל מיני הלכות, יש את הסיפור, אם יש לנו עוד חצי דקה, הסיפור המפורסם על רבי, רבנו הקדוש, מחבר המשנה, שהיה יהודי נעלה, אין שום ספק בכך, והגמרא מספרת שפעם אחת נכנס לבית המדרש איזה עגל קטן שברח מהשחיטה, ונכנס לבין רגליו של רבי, תחת כנפי בגדו, וגאה בבחייה. כן, הוא כביכול רצה להימלט ולהינצל מן השחיטה. אמר לו רבי, לך כי לכך נוצרת. ואומרת הגמרא, שעל הגישה, על האמירה, על התגובה הזאת של רבי, אמרו מן השמיים, הועיל ואינו מרחם, יבואו עליו איסורים. ורבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הצדיק, והשקדן על התורה, ומקיים מצוות, וכו', הוא... סבל במשך ימים רבים, תקופה ארוכה משיניו, שזה איסורים גדולים, והגמרא מספרת שאחר כך על ידי מעשה הלכו, חלפו איסוריו, שפעם אחת הייתה שפחתו מכבדת את הבית, והיו שם חולדות קטנות, כן, גורים של חולדה, והיא טיטה אותם יחד עם כל הלכלוך. אמר לרבי, אני חום, כן, תניחי אותם, ורחמם על כל מעשיו, מסכנים, הם עוד לא יכולים לברוח, עוד לא יכולים ללכת, תניחי אותם. אומרת הגמרא, על זה אמרו מן השמיים, הועיל וזה מרחם, מרחם גם עליו, ואז הוא נתרפא. ככה הגמרא אומרת בבאר מציאה. אז ודאי שהעגל הזה היה ראוי לשחיטה, אבל קצת רגש. לא ברגע הזה שהוא בורח מן השחיטה, שהוא גואה בבכי כביכול בצער, אז קצת יחס, כן? אז זה אנחנו רואים שהיחס של התורה אל בעלי חיים הוא יחס נעלה. אדם צריך להיזהר בצערם של בעלי החיים. יש דרך אגב דעה שסוברת שאפילו צער בעלי חיים זה איסור דאורייתא. בוודאי שהוא מדרבנן, אבל יש סוברים שאפילו דאורייתא. ולכן גם עבודת הקורבנות בוודאי שלא הייתה בדרך של צער, לא בדרך של אכזריות, אלא להפך, עבודת הקורבנות היא זאת שיצרה אצל הכהנים ואצל אותם מקריבים עדינות נפשית והתעלות רוחנית גדולה.
אמן, אמן. תודה, תודה כבר לרב. אנחנו נשמע איזה קטע קצר ואת פרחי ירושלים ושירים על רבי שמעון בר יוחאי ועל ל"ג בעומר, ואז אנחנו נמשיך.
במירון שמה בשימון, אדוננו
הרב, אנחנו נמשיך. אין לנו הרבה זמן, לא נותר לנו הרבה זמן עד סוף השעה. בפרשה שלנו, פרשת אמור, אנחנו קוראים על מצוות של מועדים, ובין השאר על עניינה של מצוות ספירת העומר. והיא נזכרת כחלק מהמועדים. מה העניין של מצוות ספירת העומר? בבקשה, כבוד הרב.
נכון, שאלה חשובה ונכונה. ספירת העומר, למרות שהיא לא חג לכאורה, מופיעה כחלק מציווי המועדים. אז בפשטות, ספירת העומר זה אותו זמן שעם ישראל ספר מיציאת מצרים ועד מתן תורה, מתוך השתוקקות לקבלת התורה ומתוך הכנה לקבלת התורה. יש מי שסובר שאכן מצוות ספירת העומר היא מצווה מדרבנן, זכר לאותה ספירה של עם ישראל. אבל הרמב״ם סובר שספירת העומר היא מדאורייתא, והיא מצווה בפני עצמה, היא מצווה על כל יהודי בכל יום לספור, על מנת להכין את עצמו, לקדש את עצמו ולטהר את עצמו לקראת יום חג השבועות, יום מתן תורה. והרמב"ן בנון, רבנו משה בן נחמן, מוסיף על דברי הרמב"ם ואומר שאכן ספירת העומר זה מועד בין המועדות. חג השבועות, אומר הרמב"ן, הוא החג החשוב ביותר, מפני שסוכות ופסח מכוונים אל שבועות, אל יום מתן תורתנו. והנה זה פלא, מתן תורה הוא יום אחד בשנה, לכאורה היה צריך להיות ימים רבים, 7 ימים, 8 ימים, כמו סוכות. ועוד שלשבועות, אומר הרמב"ן, למרבה הפלא, אין חול המועד. זה לכאורה משונה, קדושתו של החג הזה היא כל כך גדולה, שבוודאי נשפט ממנו קדושה אל הימים שיבואו אחריו, כמו בחגים האחרים. אלא אומר לנו הרמב"ן פה סוד גדול. אומר לנו הרמב"ן שלחג השבועות יש פי 7 חול המועד. כן? 49 ימים של חול המועד, מפני שההכנה להשיג את מעלתה של התורה, של מתן תורה, זה דורש הכנה גדולה ומרובה. ולכן חול המועד הוא כביכול הוקדם לפני שבועות, על מנת שנגיע מוכנים אל שבועות. וזה אומר שהימים האלה הם ימי שמחה, הם ממש ימים של חול המועד, ובבחינת ימים של חג, כן, של שמחה גדולה, של השתוקקות גדולה, של הכנה גדולה לקראת חג מתן תורתנו. ולכן זה גם מופיע בתוך סדר המועדים. אולי אם נחבר את זה ללג בעומר, אלא אם כן אתה רוצה לעשות איזשהו מנגינה ככה, איזה ניגון שייך כן, ללג בעומר, להכניס נשמע אותנו לאווירה.
כן, אנחנו נשמע כן, קטע קצר נוסף מהפך ירושלים על לג בעומר. כבוד הרב, אלה היו פרחי ירושלים הנהדרים, מקסימים. אנחנו נמשיך לשמוע אותם לאחר התשובה של כבוד הרב. אני רוצה לשאול את כבוד הרב על מה מסמל ל"ג בעומר, בהמשך לדברים שאמרת קודם. מדוע כל כך שמחים בו? מניין המנהג הזה להדליק מדורות או אבוקות דווקא בל"ג בעומר לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי? בבקשה, כבוד הרב.
כן, אז אם נתחיל מהסוף, המדורות, האבוקות, באמת שאין מקור ברור לעניין הזה. עצם העניין של האש, של הדלקת האש, הדלקת אבוקות, אולי קשורה לתורה, לאש התורה, שהרשב"י, שעל פי המסורת, או על פי אחת המסורות, זה היה יום פטירתו, הנחיל העולם את התורה הפנימית, את הנשמה של התורה, ובמובן הזה, זה מעין שמחת תורה. אז כיוון שזה לא חג, כיוון שזה לא יום שנצטבנו בו בהלכות כאלה או אחרות, אז עם ישראל מסמל את זה על ידי האש, כן, על ידי הדלקת אבוקות, ואחר כך כשזה התרחב יותר, אז גם מדורות וכיוצא בזה. ובאמת יש מסורת עתיקה של כבר מאות שנים של הדלקה גם במירון, על ציונו של הרשב"י ושל בנו, והאמת שלא חייבים להדליק דווקא שם, אפשר להדליק במקומות נוספים. אני למשל ביום הזה קצת לא מתקרב לשם, אלא אנחנו משתדלים להיות במעמד ההדלקה של הרב מצאנז פה בנתניה, קרוב אלינו, מעמד נעלה וקדוש, התרוממות רוח גדולה. אבל בכל אופן, אם נמשיך את מה שאמרנו קודם, אז הימים האלה במהותם הם ימי שמחה. הם ימים שעם ישראל משתוקק להגיע למתן תורה, לקבלת התורה, ואין לך ימים שאמורים להיות יותר שמחים מזה. אלא מגלה לנו תורת הסוד שהימים האלה הם גם בחינת ימי דין. הם ימים כאלה שהאדם נמדד בהם ונבחן בהם בהכנה האמיתית למתן תורה, שהיא התיקון שבין אדם לחברו. אנחנו אומרים לנו חכמים, וכך כותב גם המהריץ מגדולי רבני תימן, שהזמן הזה הרי קיבל אופי של מנהגי האבלות, ואנחנו נוהגים כך בדרך כלל מקובל, זכר לתלמידי רבי עקיבא שנפטרו באותו זמן, באותו פרק זמן, שבין פסח לבין ל"ג בעומר או לעצרת, יש דעות שונות, אבל בכל אופן אומר המהריץ רעיון נפלא, הוא אומר, אנחנו לא מתאבלים זכר לאותם תלמידים שנפטרו, אלא אותם תלמידים שנפטרו דווקא בפרק הזמן הזה, ובגלל שהם נכשלו בבין אדם לחברו, שלא נהגו כבוד אחד בשני, ועם צדיקים הקדוש ברוך הוא מדגדג כחוט השערה. אז זאת אומרת, שהימים האלה במהותם הם ימי דין ובחינה של האדם בתיקון הבין אדם לחברו. מפני שזה התיקון העיקרי שאנחנו צריכים לתקן על מנת להיות מוכנים לקבלת התורה, באותה בחינה שחכמים, שהתורה אומרת, וייחן שם ישראל כאיש אחד, וייחן שם ישראל נגד ההר, אומרים חז"ל, מה זה וייחן לשון יחיד? שהיו כאיש אחד בלב אחד, ורק אז הם זכו לקבל את התורה. כלומר, לא מספיק שאדם יתקן את מידותיו כשלעצמו, אלא בעיקר את המידות שבין אדם לחברו. ואז הוא מוכשר ומוכן לקבל את התורה. ולכן, זה איזשהו עצירת ביניים, כן? בדיוק באמצע הזמן שבין פסח לשבועות, אנחנו שמחים, אנחנו מחזקים את עצמנו באור התורה, באור הפנימיות, לראות את הפנימיות של היהודי, את הנשמה של היהודי, וכשאנחנו מבינים שכל יהודי ויהודי יש לו נשמה גדולה שחצובה מתחת כיסא הכבוד, אז בוודאי שקל לנו לאהוב אותו, קל לנו להתחבר, קל לנו להתאחד איתו, וזו השמחה הגדולה והאמיתית שתוביל אותנו במשנה כוח אל חג השבועות וזמן מתן תורתנו.
תודה, תודה. תודה, תודה לכבוד הרב על הדברים המאלפים. אני מאחל לכבוד הרב שבת שלום ומבורך ולג בעומר שמח.
וגם לכם, לכרמוס, למאזינים, שבת שלום, ונזכה לשמחה שלמה, אמיתית, ובעזרת השם, בלי שום רע, אלא רק בריאות ובשורות טובות. שבת שלום.
אמן, אמן, שבת שלום. מאזינים עיקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל הגיעה לסיומה, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הסיום, הללויה שבת שלום, עם שושנה דמרי. הדלקת נרות שבת בשומרון ב-6:53 דקות, ירושלים ב-6:45 דקות, תל אביב ב-7 ודקה, חיפה ב-6:57 דקות, צאת השבת בשומרון ב-8 ודקה, ירושלים 8 ודקה, תל אביב 8:03 דקות, חיפה 8:04 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד דודי לקראת שבת בשבוע הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך הזנה נעימה. שבת שלום ומבורך.